אני מקווה לעסוק בנושא של המלחמות, מבט על המלחמות, איך מתבוננים עליהם, וגם כנספח וגם כחלק מהמהות של המבט, זה בשם הוויה, בשם אלוקים. מבט בעולם, מבט בשם הוויה, י' ו' ו', ויש מבט בשם אלוקים. אנחנו אומרים בחנוכה, חז"ל קבעו לנו, לומר על הניסים, ברכת המזון, בתפילות, על הניסים ועל הנפלאות, ועל הישועות והנחמות, ועל המלחמות. שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אז יש להודות, על הניסים והנפלאות אפשר להביא. ניסים, הכוונה היא מה שמרים אותנו, מה שמנסה אותנו. נפלאות, דברים שאנחנו לא מבינים את משמעותם, ודברים גדולים שקורים לנו. אפשר גם להסביר שניסים בדרך הטבע, נפלא שלא בדרך הטבע. על הישועות אפשר להודות. על המלחמות יש להודות. הרי זה רע, מלחמה זה דבר נורא. מילא תגיד, יש הכרח להילחם, נלחמנו וניצחנו. הניצחון הוא חשוב. המלחמה היא חשובה. יש להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לו על המלחמות. במלחמות יש דברים נוראים, קודם כל זה הרבה דם, הרוגים, פצועים, חמוץ בגדים, כתוב הקרוב, מגיע חמוץ בגדים מבצרה, חמוץ בגדים, הבגדים מלאים בדם, יהודה המכבי שחזר מהקרבות, מהדם שלו, של החברים, של האויבים, והיו לו בגדים מלאי דם, דבר נורא והיום, איך אפשר להודות על דבר כזה? יש גם הרבה הרס, בתים, משום עכשיו בעזה, בתים, יישובים, קהילות, מדינות, ארצות נופלות, ארצות קמות. גם הרבה מידות מגונות יוצאות אל הפועל. הצבא שלנו זה לא דוגמה. הצבא על שעה זה לא דוגמה למידות מגונות. כשהרוסים כבשו את גרמניה, מלחמת העולם השנייה, פעם קראתי עדות של כתבת מעריב, את הילדה קטנה. התחבא בבוידים, במחסן למעלה שם. שמה שהרוסים מגיעים, יצא מהמחסן, רצה לקראת הרוסים, וואלה, תראו, תברכי מהר, הם מונסים את כל הבנות. ברכה, וניצלה מהגזרה הזאת. זה מה שעשו הרוסים, היו... המלחמה מפתחת הרבה רוע באנשים. חיי אדם לא חשובים, הוגים על ימין ועל שמאל. עם ישראל זה שונה, ברוך השם, אבל בעולם ה... רואים מה שעשו המורדים בצפון סוריה, רואים את המלחמות של הגויים, המון מידות מגונות, מידות נוראיות, מילא מגונות, אבל נוראיות, ממש, קלקולים מוסריים. על זה יש להודות לקדוש ברוך הוא. בכלל, בהוצאת ספר תורה אומרים, ומשו אהרון, ויפוצו אויביך ונוסו משנאיך מפניך. זה מה שיש לומר בהוצאת ספר תורה, האויבים שלנו. תגיד דברים חיוביים, תגיד קדושה, תגיד טהרה, תגיד בניין מידות. דווקא האויבים קופצים לנו, וגם שיצאנו, המקור הפסוק הזה מופיע פרשת בעלותך, כשהארון נוסע במדבר הזה, ואם נסוע ארון, אומר שקום השף, הוצאו אויביך. זה מה שאתה אומר שהארון נוסע? תגיד, עם ישראל לא ילך לארץ ישראל, ובונה את ממלכתו, ובונה את מידותה, ובונה את קדושתו, דברים נפלאים יש. דווקא את הסטונים אתה מזכיר בדבר כזה. גם תפילה שאחרי הלימוד, מודה אני לפניך, שלא שמת חלקי מיושבי קרנות. תגיד מודה שעמדתי תורה, שהתקדשתי בקדושתך, שהתקדשתי מידות, עכשיו אני יודע את הקדושה בעולם. דווקא בהנגדה, מיושבי קרנות, מצאנו לגמלי, לבטלנים האלה, לשבות את עצמנו לבטלנים הללו. אז רואים שהעניין של המלחמות והאויבים זה לא משהו, זה ודאי נורא והיום, אני לא אף אחד לא אוהב מלחמות, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו עם מלחמות. מאז שנברא העולם קין והבל, אנשים מלחמים אחד בשני, דם נשפך, כמים, כפשוטו. עם מלחמות, חיית העולם הראשונה והשנייה, כל יום נהרגו עשרות אלפי אנשים. לא באושוויץ, בקרבות בין החיילים. צריך להבין את הדברים. מלחמות בהבנה פשוטה, מה זה מלחמה? ראובן לא. מקסים נלחם באחמד. לא, לא יהודים, כן, לא רבן משי. מקסים נלחם באחמד. הוא רב איתו. או שני חבורות, או שני שבטים, או שני עמים, או קבוצות של עמים, כמו אירופה המערבית, אירופה המזרחית, קבוצות של עמים. מהסכסוך פתחת מלחמה. הסיבה לסכסוך אולי כלכלי, מלחמת המפרץ למשל. אולי גחמות של מנהיגים, כמו נפוליון, שהיה לו שהיה נמוך עם שיגעון גדלות גבוה ממנו הרבה מאוד, מה שהוא עשה לקח 700 אלף חיילים צרפתיים וגמר אותם מול רוסיה. אלכסנדר מוקדון, שיגעון גדלות, רצה להשתלט על כל המזרח התיכון, מול פרס. יש מלחמות על קרקע, מלחמות על... או במקרה, החתם הראשונה פרצה, כי רצחו מישהו, והוא חבר שלו, והוא חבר שלו, והתפתחה מלחמה שלא ברור בדיוק למה התחילה המלחמה הזאת. או אולי סיבה אחרת זה סינה, אחת עולם השנייה התחילה עם סינה. או סיבות דתיות, יומם לחמות על רקע דתי, מסי הצלב ועוד. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה סכסוכים מקומיים בין א' לב' מתפתח למלחמה. אפשר ככה להסתכל על המלחמות. ולפי זה מה זה חנוכה? סכסוך דתי בין היוונים לבין היהודים. הם רוצים להרוס את המקדש, רוצים שנעבוד את עבודה זרה שלהם. לא לשמור שבת, ראש חודש, ברית מילה. מהסכסוך התפתחה מלחמה. וניצחנו בה. אם ככה אני מתבונן על החג החנוכה, על הניצחון במלחמה, היו לפני זה אירועים נוספים. היה פורים, היה לפני, פורים הרי היה בתחילת בית שני. חנוכה היה כמה עשרות שנים אחר כך. ומגילת אסתר, מרדכי ואסתר, כל הסמול, מול המן הרשע. חנוכה, ואחרי זה היה מול הרומאים, חורבן בית שני. אז מקרה היה פרסים, יוונים, רומאים, במקרה. הסתכלות מקומית. אם ככה אני מסתכל על המלחמות, איך אני מנתח אותם? בכמותית. זאת אומרת, הצלחות, הפסדים, מספר החיילים, כמות הנשק, איכות החיילים, מוטיבת, כל הדבר, שיקולים מאוד מקומיים. שהם נכונים. אדם, ודאי שהממשלה צריכה לעשות אחרי המלחמה, לעשות סיכום. איך לחמו החיילים, העתק, זה ודאי נכון. אבל זה עדיין חלקי וחיצוני. ולמה? כי אנחנו מוצאים באחרונים גמטריה. איזה שלה, מסכת, מדבר על ראש השנה, ויש לה את הגמטריה הזאת, שמה זה גמטריה של מתתיה? מם זה 40, תף תף 800, יוד והי 5, 855. יוצא בגמטריה בית אבותם. מתתיה זה אותם האותיות של בית אבותם. איכן מופיע הביטוי הזה? כשקוראים, נקרא מחר, ביום שיעור בוקר, נקרא את בתורה, נקרא את הקורבנות הנשיאים, אז בהקדמה לקורבנות הנשיאים כתוב שהנשיאי העדה לבית אבותם. בית אבותם, מתתיה. רגע, אם זה משהו מקומי בין יוונים ליהודים, מה קשור לקורבנות במדבר? מה זה, מה הקשר בין הדברים? סימן שהתורה רוצה לומר לנו שזה לא משהו מקומי. גם מקומי, זה נכון, צריך לבדוק את הדברים מהקשרים עליו, אבל צריך עדיין משהו יותר מהמקומי. אז מקור אחד זה הגמטריה. מקור שני שאפשר, יש מקום לדון עליו, לפי אותו עניין. יש רש"י בשיר השירים. אומר שלמה המלך בשיר השירים, מי זאת הנשקפה כמו שחר? אני אקריא את רש"י. השחר עולה לאט לאט, כן, המדרש הידוע על כמעה כמעה, מדובר על הפסוק הזה. אומר רש"י, הולך בשיר השירים פרק ו' פסוק י'. הולך ומאיר מעט מעט. כך הוא ישראל בבית שני. בתחילה זרובבל פחת יהודה, ולא מלך, פחת, לא, לא יודע אם נשיא כזה, מנהיג כזה של האזור. הם משועבדים לפרס. אחר כך ניצחום וגם ליוון. אחר כך ניצחום את חשמונאי ונעשו מלאכים. בהתחלה זרובבל, הנשק פורים, כל הסיפור. באנו לארץ, זרובבל, פתחנו, התקדמנו. אולי דומה קצת, יש משווים את זה לבריטים, שבאנו לארץ בין הטורקים, התפתחנו לאט לאט, עוד יישוב ועוד יישוב. עוד עולה ועוד עולה, בסוף הקמנו את המדינה. כלומר, מה שמראה שרצה לומר, זה חלק מתהליך. חנוכה זה לא מקום, משהו מקומי, זה חלק מדרך התחיל בפורים ונגמר אחר כך אצל הרומאים. רש"י לא בא לספר רקע היסטורי, רש"י לא כותב היסטוריה, רש"י כותב תורה. זאת אומרת, יש בזה גם היבטים היסטוריים בדברים הללו, אבל יש פה תהליך הרבה יותר עמוק מאשר יחסים בינלאומיים בין ישראל לאומות העולם. מקור שלישי מפורסם לכולנו מעוז צור. מעוז צור יש כמה בתים, כולל יציאת מצרים, כולל מרדכי ואסתר, כולל אדום. יש גם יוון. 25% מהבתים על הסיפורים שם זה על יוון. עוד 25%. מצרים, 25% על פרס, 25% על אדום. ובסוף את התפילה שבסוף. מה הקשר בין יוון, חנוך השמונאים, לבין פרס, לבין הרומאים? מה הקשר? יש קשר, כן. רואים שיש שיר בין הדברים הללו. אבל יש מקור הרבה יותר מעניין. שהמהר"ל בספרו על חנוכה, נר עצה מביא אותו. המדרש בראשית רבה, פרשה ב' עוד ה'. אני מקריא. מדובר על הפסוקים הראשונים בבריאת העולם, בכלל בתורה. רבי שמעון בן לקיש פתר קרא ומלכויות. הפסוק חושך, תוהו ובוהו חושך ותהום מרוח אלוקים, זה לא מדבר דווקא על מה שהיה אז, זה מדבר על מה שההיסטוריה הישראלית. אני מקריא. ארץ הייתה תוהו, זה מלכות בבל. בוהו, מלכות מדי. חושך זה מלכות יוון, שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם, יוון, ליהודים, כתוב על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, וזה החושך. תהום זה מלכות הרשעה, שאין לה חקר כמו התהום, רוח אלוקים מחוות על פני המים, מי זה רוחו, רוח אלוקים, רוחו שאין מה שאין למלך המשיח. כבר בבריאת העולם עוד אין בני אדם, עוד אפילו החיות עוד אין יבשה, העולם מתחיל להיווצר עוד, יש הכל טוב אבו כבר שם, רמוז. הסיפור על חנוכה. גם רמוז יוון, רמוז גם בבל ומדי ואדום, אבל גם חנוכה רמוזה שם. כמו משהו מאוד תשתיתי בעולם. המלחמה נגד היוונים זה לא משהו מקומי, זה משהו, חלק מבניין העולם חייב להיות מלחמות. לכן קין הורג את אבל, ואחרי זה נמרוד, ואחרי זה כל המלחמות בהמשך. זה חלק מהותי מבניין של העולם. חלק קשה מאוד, הרוגים, פצועים, אמרנו, כל מיני שתתארנו קודם, חלק מאוד קשה, אבל זה חלק מהעולם. אלא שבונה על כל הדברים שבחיים שלנו, בשני מבטים, מבט פרטי, פרטני, מקומי, ויש מבט אחר כללי יותר, אפילו עולמי. יש פסוק שאומרים אותו לפני המניחה, אשרי העם שככה, לא אשרי העם שהשם אלוקה. השם שם הוויה, אלוקה ואלוקים. זה שתי צורות הנהגה. יש הנהגה שנקראת הוויה, מבט של שם הוויה, ויש הנהגה מבט של שם אלוקים. אמנו היקר, איך כתוב הפסוק? השם אלוקה. יש הוויה, יש אלוקים, אנחנו משלבים את הדברים הללו. את הפסוק אפשר להסביר בהרבה צורות, אין סוף צורות, אנחנו נשתדל להעיר את הדברים מזווית אחת. מר השולחן ערוך בסימן ה' אור החיים, מה זה שם הוויה? היה, הווה ויהיה. חוץ מזה לא יש שום דבר עליו, אין שום מושג עליו. משהו כזה נשגב, כזה גדול, שם היה. אפילו לא מתייחס, איך שלא שם לא מתייחס אליי. תכף נסביר את זה טיפה. שם אלוקים, מר השולחן ערוך, תקיף, בא לקוחות כולם. תשתדל להסביר את זה קצת. אנחנו אוכלים ארוחת בוקר, צהריים, ערב. למה אוכלים? רעב? אדם רעב, צריך לאכול. אדם יש לו טעמה, רוצה לאכול בורקה, רוצה לאכול על האש. זה בעיה מקומית, זה בעיה שהוא רוצה עכשיו לאכול. לא מה שהיה, לא מה שיהיה. זה כל השיקולים שלו, ובאכילה זה התאווה או הרעב. ישנה כוונה אחרת שהוא אוסף כוחות לקראת שיהיה לו כוח לעשות דברים טובים, ללמוד, ללמד, לעשות חסדים. זה כבר יותר כללי. יש הבנה נשגבה, העלת ניצוצות. אדם אוכל את השניצל עוף או מהבשר או שאוכל לתפוח עץ, הצומח, תפוח עץ, הופך להיות חלק ממני, חלק מהאדם, עלה במדרגה. השניצל פעם היה בהימי, עכשיו זה חלק מהאדם, אני העליתי אותו במדרגה. אגב, הרב שרי שוב, הבן של הרב הנזיר, הפעם אצל הרבי מלובביץ', כדור הרב הנזיר היה צמחוני. אז הרבי שאל את הרב שרי שוב, איך אבא שלך מעלה ניצוצות? זה השפה, כלומר, אצלנו היו שפה אחרת, כאלה גדולים, זה השפה. אז הרב שרי שוב סיפר את הסיפור ואמר, מדע שזכרתי שבשדה חמד, כתוב שהיו אדמו"רים חסידיים שהיו אוכלים צמחוני, ועשו את העבודה בצורה אחרת. איך הם עשו את העבודה של ניצוצות מהבהמה? אני לא יודע, זה קובלים גדולים, אבל... זה הייתה השיחה, איך אתה מעלה את הניצוצות מהבהמה כשאתה לא אוכל את הבהמה? טוב. לרב הנזיר היה תשובות לשאלות הללו, אני לא יודע. מצד הכרת האדם, האדם אוכל כי הוא, תאב, אולי לסוף כוח, שיהיה לו כוח למחר. אבל מצד האמת, למה האדם רעב? למה יש תאווה בכלל? מה השורש של הדברים? השורש הוא הרצון לקדם את העולם. הרצון שהצומח יהפך להיות חלק מהאדם, שהבהמה תהפך להיות חלק מהאדם, לא תצוצות, זה העניין, זה העניין המהותי. כתוצאה מהמבט הכללי הווייתי הזה של בריאת העולם שיש דומם, צומח, חי, מדבר, כתוצאה מזה גם יש לי תאווה ורעב. כלומר, יש מה שאני מכיר למה אני עושה את זה, ויש הסיבה האמיתית שכתוצאה מהמבט של שם עבר יש דברים נוספים. דוגמה נוספת, למה אדם מקים משפחה? למה אדם מתחתן? אפשרות אחת, אהבה גופנית. אולי צורך נפשי, לא להיות לבד. להיות מסודר בחיים. להיות, אם יש לה את האמת, עורך דין, רואה חשבון, נשוי, להיות מסודר בחיים. זה מקומי פרטי. זה בסדר, זה בסדר, זה שיקולים נכונים, אבל זה מקומי ופרטי. אפשרות אחת להקים משפחה, למה? שיהיה לי המשך, איך אמרו באירופה? שיהיה קדיש. אחרי שאני פטר, אחרי 120 אני בעזרת השם פטר מן העולם. יש מי שיגיד אחרי קדיש, יש לי המשכיות בעולם. זה יותר נצחי, יותר ארוך, מבט יותר כללי, אבל ברמה הפרטית. אפשרות נוספת, אני רוצה להביא ילדים לעולם. רוצה להמשיך את עם ישראל, כמו שאחרי השואה אמרו, הנקמה הכי גדולה בנאצים היה להביא ילדים. ממשיכים. לפני כמה שבועות ראיתי שיש אחד שיש לו כמה עשרות או לכמה ילדים. זה הנקמה שלי בנאצים. הייתה לי דודה, זכרונה לי וחלפתה לפני 3 שנים. חסידה דבישתית בבני ברק. הבן שלה אמר לי אחרי ההלוויה, שהיה לה, אז, היה לה 600 בנים, נכדים, נינים, 600. היה כבר מסתם התרבה. זה מוסיף והולך, כמו חנוכה. ואמר לי יותר מזה, אמר לי, כל אל שבת, הדלקת נרות לכולם, 600 נרות. זכה את השמות של כולם, ברכה את כולם. כל אל שבת, זה כבר נהיה טקס ארוך, זה התחיל בבוקר, לא יודעת, נסחיל את האירוע הזה, זה האירוע. הדלקה אתה רוצה לדוד האסטר, זה היה משהו. ככה בן שלה אמר. והייתה בשואה, הייתה באחד המחנות, לא נורא, הייתה ילדה קטנה, הייתה מחנה יחסית יותר חיובי, אבל ככה היא בנתה את עם ישראל. זה מבט הרבה יותר גדול, עד שאני נצחי בכלל. יש תפיסה אחרת, למה אני מתחתן? תקן עולם מחוץ שדלי, לבנות עולם. עולם בנו משפחות, גבר ואישה, ילדים. יש גם קבלות, איך אדם חי עם אשתו, איך אדם מחנך את ילדיו, בונה עולמות. זה כבר יותר נצחי. גם כאן, בסיבה לניסי, יש דבר, הסיבה שאני מכיר למה אני עושה את הפעולה הזאת, ויש גם מניע פנימי שהוא הסיבה להכרה הזאת. המניעים הראשונים, תאווה גופנית, צורך נפשי, מסודר, ילדים בשבילי, זה דברים טובים. אבל זה ההופעה החיצונית. זה שם אלוקים. שם הוויה זה מהסיבה העקרונית שאתה רוצה לקבל למחות שדה לבלות עולם אחר. דוגמה נוספת, אדם עולה לארץ ישראל. למה עולה לארץ ישראל? הייתה לי שכנה לפני כמה שנים מברזיל, לפני 20 שנה. למדה מוזיקה בקונסרבטוריום בירושלים. תרחצנו בליל שבת. למה באת לארץ ישראל? לא יודעת, ללמוד מוזיקה. יהודיה, באה לארץ ישראל, ללמוד מוזיקה. אין בברזיל, אין קונסרבטוריום, אין בונוס, לא, בריו דה ז'נרו, אין שם מורים למוזיקה, מה אתה אומר? הרב קוק היה אומר, אלה כאב, תופן הימי הרב קוק, יש כאלה שהגיעו לארץ, כמו עננים, הרוח לוקחת אותם, הם לא יודעים למה הם לארץ ישראל, באים כי, לא מבינים, אין להם בהכרה שום דבר, הם באים לארץ. מי שלא מתר יודע הסיבה, יש להם קדושה, יש להם שכינה, יש להם נשמה, הוא שואפת לארץ ישראל. כל ההסברים, משפחה, כלכלה, מאוקראינה באים לארץ, וכל מיני הסברים שם, זה בהכרה, אבל מה שמניע באמת את החמר הישועות מלכו, כשעולים לארץ דתיים, רשעים ובינוניים, יש את הסיבות שלו. כשנראית שלושתם עולים לארץ, יש סיבה אחת, התחלת הגאולה, ככה הוא כותב הישועות מלכו. יש פה הבנה שמשהו מניע אותם זה מעבר להכרה. וזה גם שורש ההכרה שלהם. אז אם כן, אנחנו יש מצב של שיקולים מקומיים, שאתה מכיר את הדבר, מה שמניע אותו באמת, זה דברים הרבה יותר גדולים. פעם שאלתי קבוצה, למה אתה אוכל תפוז? כשאתה רואה תפוז, מה אתה נזכר? אחד אמר לי, הצבע שהכתום של התפוז, אחד אמר, החמצמצות, המתיקות, תגדילו. אמרו לי, מצב החקלאות בארץ ישראל, יש בה חקלאות, כלכלה, כלכלת מדינת ישראל, עוד יותר. אחד אמר לי, מזכיר את הבסטה של אבא שלי במחנה יהודה. זה גם שיקול, זה גם מזכיר לה, תפוז מזכיר לו את הבסטה של אבא שלו. יש כאלה שעולים על הטרקטור לעבוד בשדה בשביל השראיית שכינה. חזרנו לארץ ישראל, כתוב הארץ נותנת פירותיה בעין יפה. כשאני זוכה לעבוד את האדמה בארץ ישראל בתקופה הזאת, אני זוכה לפירות נפלאים, מעבר למה שדורות קודמים היו, הוציאו מהאדמה הזאת. זכות לגלות את ארץ ישראל. זה כן אחד פעם, הכרתי אותו בסוף חייו, שפעם הוא היה חולה בית חולים, במצב קרוב לגיל 90, קרטו לו את הרגל, והוא היה מצב כמעט מעולף, חסר הכרה, היה בהכרה, אבל מצב כזה אפתי. הביאו לו פירות, ענבים או תפוז, אני חושב ענבים אולי. הוא לא רצה לאכול את הענבים, לא, הוא לא היה מצב של לאכול, הוא היה מצב אפתי. הרב פוגע פירות ארץ ישראל. התעורר, אכל את הענבים. הרב ציודה זצ"ל, כידוע, אהב את ארץ ישראל. אכל ענבים לא כי זה טעים, כי זה ארץ ישראל, לכל חתיכה. ראיתי פירוש לאחרונה, ארץ אוכלת יושביה, בדרך כלל מסבירים שהארץ, במובן שלילי. יש מצב שהיא אוכלת, שאדם, כמו שאמרנו, אדם אוכל, אז האוכל נהיה חלק מהאוכל. ארץ אוכלת, מי שבא, גר בארץ ישראל, נהיה חלק מארץ ישראל. כולו נהיה חתיכה של ארץ ישראל. פירות ארץ ישראל זה גם פירות גשמיים וגם הילדים של ארץ ישראל, כל זה פירות ארץ ישראל, גם הילדים וגם הפירות, גם הענבים והבטטות, הכל. זה ארץ אוכל במובן החיובי, אוכל לשם במובן החיובי, מגדלת אותם. אם כן אומרים שיש שני מצבים של, שני סורי, יש הכרות מקומיות פרטיות ויש הכרות גדולות יותר. מה אומרים בתפילות בברכות? אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, גם שם ההוויה. גם שהם אלוקים. תראה, שאני אוכל לאכול עכשיו תפוח עץ, אוכל לאכול סעודה. כולה רציתי לאכול תפוח עץ כי הייתי רעב, רציתי לאכול לחם כי הייתי רעב. מעסיקים אותי עם השם, אלוקינו, מלך העולם. כולה רציתי לאכול את הדבר הזה, מה? ברכת המזון בכלל, ברכת המזון יש שם יציאת מצרים, ברית מילה, ירושלים, בית מקדש, ארץ ישראל. כמה מעמיסים על כל אחד, פרוסת לחם. כמה מעמיסים עליה. על הניסים והנפלאות, עוד מחבר נוסיף עוד תוספות. זה בא לך, איך אתה אנחנו מסתכלים על הדברים. אתה לא אוכל פרוסת לחם, נכון שאתה רעב, אבל מה שמניע אותך זה יציאת מצרים ומתן תורה וברית מילה וירושלים בית מקדש וכל הדברים שמוזכרים בברכה. שם ההוויה, שם אלוקים. שם ההוויה לא מתייחס אלינו, מה אני מתכוון? יש ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זה לא אותו אלוקים? מה זה אברהם יעקב? זה לא אותו אלוקים. יש אלוקי אברהם זה אחד, אלוקי יצחק זה שניים, אלוקי יצחק זה משהו אחר. הפרשים מסבירים את זה, וכל אחד עם המידע שלו. אלוקיי, אלוקים שלי. זה לא אלוקים שלכם. גם אתם ככה יש אלוקים אחרים. אלוקינו זה של כולנו ביחד. יש, השם אלוקים מתייחס אלינו. זה גם לשון רבים, אלוקים. בעל הכוחות כולם, אמרנו, מהשולחן ערוך. וזה יש אלוקים שלי, ואלוקים שלך, ואלוקים שלך, ואלוקים שלנו. יש עטיות במובן אלוקים. שם הוויה, אין הווייתי, הווייתך, הווייתנו, בשם אלוקים, בשם הוויה. אין נתון. כי זה מעל. כשהקב"ה הוא בורא את העולם, יש לו את המחשבה, יש לו את התפיסות, יש לו את הכוחות שהוא רוצה לברוא בעולם, יש את המטרה של העולם. זה עוד לא מתייחס לאנשים. לא מתייחס לצונמי, לא מתייחס למונסון, לא מתייחס לכל הרוחות והשיטפונות, לא מתייחס לגשם, לא מתייחס לא מתייחס שום דבר. יש לו מגמה כללית. מתוך המגמה הכללית הוא גוזר את ההתייחסות אלינו. ויש אלוקי אברהם עניין אחד, יצחק אחר, יעקב אחר, אלוקיי ואלוקי אבותיי, אלוקי אלוקי אבותינו. מתוך שם הוויה נגזרים כל הדברים. שם הוויה לא מתחיל מאיתה, מתחיל ממנו. אלוקינו זה לא איך אני מתייחס אליו, אלא איך הוא יתייחס אליי. יש שם הוויה שהוא שור היה ויהיה. מהו אני לא יודע, מהו לא אני כן יודע. מהו אני לא יודע. מהו לא, הוא אין סוף. הוא מעל הזמן. הוא מעל המקום. אין לו מקום, אין לו זמן, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. מה הוא לא? אני, כל מה שאני מכיר זה הוא לא. אני מכיר בעולם של גופות, מכיר בעולם של זמנים, מכיר בעולם של דברים שיכול לחוש אותם. כל זה אין לו. הוא מעל זה. מה הוא כן? אני לא יודע. אני רק שהוא היה, עובד, וכל מה שאני יודע עליו. אבל אלוקים שמופיע אצלנו, יש לו מידות, יש לו ספירות, יש לו המון דברים. בתפילות המחנכים אותנו, אנחנו מתחנכים לראות מבט גדול, לא מבט קטן. ולשלב אותם. כי זה נכון וזה נכון. גם הקטן נכון, גם הגדול נכון. צריך לגדול במבט, לקרוא גם את הקטן וגם את המבט הגדול. כל מה שתוכל להעלות, תעלו, כתוב בראשי, כל מה סוגל להיות יותר מרומם, להיות מבט יותר כללי, זה יותר טוב. אם כן, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. יש עמים בעולם שהם חיים את חייהם. יש בצורת, יש גשם, יש הכוחות שמניעים אותם. כתוב בנביא עוברים, שאומות העולם עוברים מן העולם. ישראל זה עם הנצח, היה הווה ויהיה עם ישראל חי בעולם. כי בחיים שלנו זאת ההוויה, שם ההוויה מופיע אצלנו, זאת אומרת העולם אצל האמריקאים, הפרסים, הנורווגים, הוונצואלים, כל האומות העולם אין להם הוויה, אין להם מציאות נצחית. מיעוט זמנית של כמה מאות שנים, אולי 2,000 שנה, לא יודע, אבל הם חוץ מהסינים שהם סגורים בחומה הסינית שלהם. אבל העמים שהתמודדו עם עמים אחרים, נעלמו. המצרים שלהם זה לא המצרים של פעם, או המונים זה לא המונים של פעם. האיטלקים, אולי קצת מצצה את הקיב שפעם, היוונים, הערבים, אולי ישמעאלים, חלק כן, לא כולם, יש הרבה התערבות של עמים אחרים. עם ישראל זה עם שכולנו ישראלים, אולי הצטרפו גרים באמצע, אבל רוב עם ישראל זה עם ישראל הטהור והנקי מפעם. כשם הוויה, השם, 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 שהשם אלוקיו, מה שמניע אותם, הכוחות שפועלים בנו, זה כוחות יצחיים. כשאני הולך לאכול ארוחת בוקר, מה שמניע אותי בעצם זה שם הוויה. אדם קם בבוקר, שם את הרגליים על הרצפה. מה אומר? נחים לצדי גבר. מי נחים לצדי גבר? ברוך אתה השם אלוקינו. אני כולה רציתי לקום בבוקר מהמיטה על הרצפה. לעמוד. שם הוויה, שם אלוקים. וואו. לבש את הבגדים. מלביש ערומים. מי מלביש ערומים? ברוך אתה, השם אלוקינו, שום שם הוויה, ברא שמיים וארץ, יציאת מצרים, כולה רציתי לשים את הסוודר על הגוף. מלביש, אתה השם הוויה. התחיל ללכת. בכם מצדי גבר. מי מחיצה? השם הוויה. כל דקות השם אומרים לנו בעצם, כל הפעולות הקטנות שאנחנו עושים אותן, מתחיל משם הוויה, שם אלוקים. מתחיל לא מהשיקולים הפרטיים שלנו, מתחיל מבט גדול, מבט נצחי, מבט נפלא, שמנו נגזרים כל הפעולות שלנו. אין נכון בכל הדברים בחיים, נושא שלנו כאלה זה נושא של מלחמות. גם מלחמות אותו דבר. אלכסנדר מוקדון, שהוא הביא את יוון לארץ ישראל, איתו דווקא לנו יחסית שלום, בסדר, איתו הסתדרנו, פורסם, שמעון הצדיק. אבל זה כשהגיע לארץ ישראל, למה הגיע לארץ? אולי התייר. בא עם צבא, בא לכבוש. מה הניע אותו לכבוש את העולם? מי שמכיר את המפה יודע שבלבנון יש עיר שנקראת צור. צור היא בתוך הים, ויש רצועת יבשה שיוצאת מהחוף אל העיר צור. מי עשה את הדבר הזה? אלכסנדר מוקדון שהוא בא לאזור שלנו, צור הייתה אז אי. אמר לכל הערים, אם תשמעו בקולי ותסכימו שאני אשלוט עליכם, תמשיכו לחיות. אם לא תסכימו, אני אעשה אתכם מה שאני רוצה. ארוג אתכם, עבדים וכך הלאה. צור היו בטוחים, אנחנו בים, איך אלכסנדר הגיע אלינו? אנחנו באי, בים. לא רוצים אותך, אמרו לאלכסנדר. לא רוצים אותי, אני אראה לכם. היו לו אלפי עבדים, אלפי חיילים. כל אחד סחב שקית עם חול ואבנים שם בים. עוד שקית ועוד שק ועוד שק. פתאום מה שצור רואים ש... איפה, אלכסנדר כבר קרוב אלינו. הם מצטערים, רוצים שאנחנו... איחרתם את המועד. לא רציתם בהתחלה? תסבלו. הוא עשה את הרצועת החוף מלבנון לצור. השקיע בזה המון... למה הוא עשה את זה? מה הניע אותו? היה כולה בן 30 פלוס. היה לו איזה פילוסוף אחד לידו. אבל בא, ואלפי אנשים הלכו אחר, והיה לו שיגעון גדלות, בסדר. אבל למה הוא נהיה מלך יוון? מה הניע את אנשים מלכת אחריו? ונפוליאון גם כן, לקח 700 אלף חיילים. חזר עם בודדים מהקרב הזה, מלפים. אז אפשר לומר, במבט יותר כללי, שמה שהניע אותם זה התפיסה היוונית או התפיסה הצרפתית. היוונית היה הפילוסופיה והדעות שלהם. באמת רק אחרי, וזה אחרי הוא נראה שונה אחרי שהוא כבש את כל האזור. למשל, יש ביוון, בביצר יש אלכסנדריה, על שם אלכסנדר מוקדון. היו שם אלפי יוונים גרו שם. בסוריה, בכל האזורים שלנו גרו יוונים. הוא השפיע, התרבותית, הוא מאוד השפיע על האזור הזה. נפוליאון, הוא רצה למכור את הערכים הצרפתיים, את הרפובליקה, את המהפכה הצרפתית, בצורה עקומה, אבל באיזשהו מקום הוא רצה למכור, מה שהניע אותו באמת זה הצרפתיות שלו, היווניות, זה מה שהניע אותה. וכך העולם הולך ונבנה מלחמה למלחמה. מלחמה אומר הנצים מבולוז'ים, מלשון הלחמה. יש שני דברים מלחמים, אחד נגד השני, בעצם עוברים דברים אחד לשני. המלחמה מזעזעת את החיים. יש אדם חי את חייו, לפני כמה חודשים, בארץ שלנו, היה מלחמה תרבותית, אבל אנשים חיו טוב. בערי המקום הכי בטוח בעולם. ככה מאחד האלופים שגר שם. הכל היה בסדר, כלכלית הכל היה בסדר. פתאום הגיע, איך להגדיר את מה שהגיע, את המכה הנוראה הזאת, את הפוש הנוראה הזה, והחיים התהפכו. הכל התהפך בארץ. צפון, דרום, בעולה, ברכז, כל מה שכולם מכירים. המלחמה מזעזעת את החיים מדושנים, ארצות רוצה לקדם את העולם. היא מביאה המלחמה לפריצת חשיבה חדשה, אנשים, מה שהיה זה לא מה שיהיה, זה המשפט ידוע אצל כולם. פותחת דרכי חשיבה, שינים במנטליות, שינים המון דברים, הרבה אנשים משתנים. אמר לי קרוב של בן שבדודה שלי, שבפלוגה שלו, לא יודע, מרוב דתי, אבל כולם הולכים עם ציציות עכשיו. התפילין שלי אומר, תפילין מחלקתיות. כל המחלקה, הרוב לא דתיים, מסורתיים, חילה. מניחים תפילין שלי. זה מדהים, הציציות, הסיפור הזה. המלחמה משנה את האנשים. גם אומרת, בקפות מלחמת עולם השנייה, יש דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, מי שגר את המושגים הללו. את הפציפיסטים, את האיפים, כל הסטודנטים בצרפת, כל הדברים הללו כתוצאה מלחמת העולם השנייה, לא רוצים מלחמות. עם אירופאי. כתוצאה מזה כל המודרניזם, כל הפוסט-מודרניזם, כל הדברים נבואים מהמלחמה הזאת. מלחמות שינו את תפיסות העולם. אני רוצה לחזור, זה לא שאני אוהב מלחמות, כן, חס ושלום. המלחמות קיימות, משתדלים להבין מה שאני עושה מלחמות בעולם. אף אחד לא אוהב מלחמות כידוע. וכן בכל העולם השיקולים, הכוחות המניעים, הכוחות הפועלים בעמים, זה כוחות מקומיים. משתלשים בשם הוויה, אבל זה לא, זה יותר כוחות מקומיים. מקורם בשם הוויה, אבל זה לא מה שמניע אותם בפעם. עם ישראל מתבצע בצורה מאוד ברורה וגלויה, שם הוויה. לכן אדם שהוא חולה למשל, בגלל חטאים, בגלל עוונות, אפשר להתפלל עליו, אפשר לא לדבר, כי אנחנו קשורים לשם הוויה, אצל אומות העולם זה הרבה פחות קיים. התפילה של המוסלמים למשל, זה, אין להם תפילה לשנות המצב, אין להם תפילה להירפא, אין להם תפילה לשלום, אתה אללה גדול, בסדר, זה מעביר לנו מידע אצל המוסלמים. עם ישראל התפילה היא לשנות המצב, רפואה, גאולה, גשמים, לשנות המצב. כי אנחנו קשורים מאוד לשם הוויה. אצל אומות העולם יש אלוקים ואלוקי אלוקים, אלעד עד אלעד כתוב בדניאל. הם יכולים להבין שיש עולם שאני מכיר אותו, ויש עולם מעליו שמנהיג אותו. הם לא מחוברים לעולם שמעליו, הם לא מחוברים לשם הוויה, הם מחוברים לשם אלוקים, רק לכוחות הזמנים שפועלים בנו. לכן קשה להם להבין איך אפשר לתקן לנו. הרב צוקרמן זצ"ל סיפר שפעם היה פרופסור צרפתי שלמד תנ"ך, משהו כזה, או פילוסופיה יהודית, ידע קצת עברית, רצה לדבר על משהו עם רב, שיודע צרפתית, בא לארץ, אמרו לו, הרב צוקרמן, בא לרב צוקרמן. הרצוע קודם עמד עם בחור בישיבה הלכות בית לכיסא. הפרופסור הזה קצת הבין עברית, הבין מה הנושא של הלמידה של הרב צוקרמן, והוא שאל את הרב צוקרמן, מה בית הכיסא, תורה, מה זה קשור? זה שני דברים, שמיים וארץ, זה לא... צוקרמן, אני לא עושה תשובה. היה קשה להבין איך אתה יכול להתעסק עם בית הכיסא בתורה, ויש לך מפורטות, איך מנגלים כזה, איך עושים כל הדברים בית הכיסא? כל הדברים הכי פחותים בעולם, התורה מהירה לנו אותם. כי התורה זה שם הוויה שמופיע בעולם. לתקן את העולם. אם העולם זה כוחות זמנים, אפשר לתקן את העולם. אם המניע את העולם זה שם הוויה, אפשר לתקן את העולם. קשורים לשם, הנשמה שלנו נשמעת, נשמעת ההוויה, נשמעת הנצח. לפי זה יש להתבונן גם מלחמת היוונים. אם אתה מסתכל בשם הוויה על המציאות, שרי העם שכך, אולי שם שהוויה אלוקיו, שם הוויה אלוקיו, מה שמניע אותנו זה שם הוויה. יש גם מקום לדון בחנוכה, ברבת הכללי. כתוב בגמרא, ניצחנו את היוונים, לשנה אחרת קבעום באבלל ועודיה. למה לא קבעו באותה שנה? למה חיכו שנה אחרת? השפת אמת מסביר, ועוד פרשנים מסבירים, רצו להרגיש האם מה שהיה זה משהו מקומי, משהו נצחי. איזה משהו מקומי, אז ניצחנו, הרבה ניצחנות בעם ישראל. היה המון קרבות, הרבה מלחמות. עם ישראל, פעם ראיתי סרט על 10 המלחמות הכי נוראות בעולם. מתוכה עם ישראל היה 3, בית ראשון, בית שני ובר כוכבא. אלא גם מלחמת הישור, לא זוכר. רומא נגד קרטגו זה עוד מלחמה, מלחמות נוראיות. אחת הראשונה והשנייה, זה 10 דרגות של המלחמות. חלק מלחמות הללו, עם ישראל יש לו שליש במלחמות הללו. עם ישראל זה עם לוחם. לא רוצים, רוצים שלום, שלום עלינו, אבל המציאות מכריחה אותנו להילחם. אז אם כן, מה משמעות המלחמה נגד היוונים? ממילא משמעות הניצחון עליהם. אז באותה שנה זה היה טרי מדי כדי לדעת האם זה משהו נצחי או משהו מקומי. עברה שנה, הרגישו בעלי התעוררות של קדושה. אם אחרי שנה באותו זמן, התעוררות של קדושה, סימן, זה לא איזה אירוע חיצוני, זה משהו מהותי. מחר נברך שיהיה לו כן עם החולם אשר כתוב וציוונו על דקנר של חנוכה. עם חז"ל קבעו את התקנה, שואלת הגמרא איפה ציווה אותנו. שתי תשובות יש בגמרא, אבל השם ציווה כשיהיה בכל חיים, מה שכם אומרים זה דבר השם שמופיע אלינו דרך חכמים. שהם קבעו את חנוכה להדליק דירות, להגיד על הניסים ולשמח כל דיני חנוכה, זה דבר השם שמופיע עליהם. דבר השם, מה זה השם? הוויה. הכל קשור לשורש של המציאות. כל הכוחות הפרטיים, כל הכוחות שנופעים משם הוויה שלנו. אז חנוכה זה חג נצחי. מעבר לניצחון על הגוף הנקרא יוון, מעבר לניצחון הזה יש משמעות אלוקית נצחית בתוך העולם, בתוך המלחמה הזאת. קצת כמה דקות בודן בדבר הזה. מה המשמעות של, מה יהיה בחנוכה? בחנוכה היו שני ניסים, נס המלחמה ונס נס המנורה. נס המלחמה לכאורה זה דבר טבעי. יש אנשים, שני גופים נלחמים, אחד מנצח את השני. נס המנורה היה דבר ניסי, לא דבר טבעי. שנר דולק במקום יום אחד שמונה, זה משהו לא טבעי. הניסים מלמדים אחד, גם אל תסתכל על נס הטבעי של המלחמה בצורה טבעית. זה שגם מאחורי הנס הזה, יש, מאחורי האירוע הטבעי לכאורה הזה, יש נס. הייתם מעט, כמו שפח שמן היה קטן, יום אחד, דלק שמונה. אתם קצת לוחמים, ניצחתם הרבה. מאות לוחמים, בשיא היה 5,000, 6,000, אני חושב, שיהודה המכבי, מול רבבות, מול רבבות. וזה בא לדבר, מה זה הגוף הישראלי? מה זה הצבא הישראלי? בספר יהושע יש הרבה מלחמות. באחת המלחמות, שהלחמת בית חורון זה נקרא, הגויים בורחים מאיתנו, השם זורק אליהם אבנים מן השמיים, הורג הרבה מאוד. והקש יהושע, קרוי בחור, תפסיק בבקשה. אני רוצה להמשיך את העבודה לבד. מסברים האחרונים, יושב ישר את העבודה צריך לעשות בעצמנו, לא אתה. אנחנו, עם ישראל בעצמו, הכוחות הטבעיים שלו, הכוחות הגנוזים בעם ישראל צריך לעשות כל העבודה. לא לחכות לעזר משמיים. הכוחות שלנו זה מקדוש ברוך הוא. די, מאיפה יש לנו כוחות? פה יש תבונה. הגמרא אומרת, קוראת למלחמה ניסא זוטא. אומר רצוס, מה זה ניסא זוטא? בבציע, בפרק דף קופיות משהו. אומר התוספות, החוכמה והדעת להילחם. צריך חוכמה במלחמה, יש אויבים פה, אויבים, אתה צריך לדעת טכניקה, איך אתה יוצא מהמצב הזה. החוכמה והעוז להילחם, זה נס. זה טבע. בטבע הזה מסתתר הנס, זה משהו אלוקי שמופיע, משהו הוויה שמופיע בכוחות שלנו. אברהם ניצח 4 מלאכים. בני יעקב ניצחו גם כן, כתוב בפרשת השבוע, שאחרי ששמעון ולוי הורגים את שכם, כל אנשי המקום הסתובבו, כל המלאכים התחילו לתקוף אותנו. המדרש אומר, רש"י מביא את זה, הרמב"ן מביא את זה. מביא את המדרש, נקרא מלחמות בני יעקב, שיהודה ניצח לבד כמה אלפים, עד שהוא התעייף, חרג בשיניו, לחכות את האצלי שהוא עשה, היה לו כנראה עצמה, אז גד בא לעזור לו. התעייפו, קראו לו כל האחים, יעקב, ואז כתוב פרשת ויחי, לקחתי ביד האמורי בחרבי ובקשתי. אז רש"י כותב בצורה פשוט, יש את המדרש הידוע, יש הפשט הפשוט, בחרב וקשת כפשוט, יעקב יצא להילחם. בודדים, ניצחו אלפים. יש כוח לעם ישראל בעוצמה שלו, לנצח את זה, לנצח את האויבים. אם כן, יהושע מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תעשה התערבות אלוקית, תעשה בשרירים שלנו, בכוחות שנתת לנו, אנחנו צריכים להוציא אותך אל הפועל. יש 4 מדרגות, יש דוד המלך, עשה יהושפט וחזקיה. דוד המלך אמר, רדוף ההיא והשיגה ולשוב את קלותה. אני ארדוף, אני אשיג, ואני אכלה אותה. עשה יהושפט, אמרו לו, אין לנו כוח להשיג, אין לנו כוח לחלות. אבל אחד הבא, אני ארדוף, ואני אשיג, ואתה מכלה הקדוש ברוך הוא. אחר כך אמר, אין לי כוח להשיג. אני רודף, ואתה משיג אותה. חזקיה אמר, אין לי כוח גם לרדוף. שוכב במיטה, ואתה גם רודף אחריהם, גם משיג אותם, גם אתה עושה הכל. דוד המלך הוא הפסגה שלנו, לא חזקיה. אמר דוד, אני עושה הכל בעצמי, אני רודף אויבי, אני משיג ואני מחלה אותה. עושה את זה בעצמי, נקרא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה יש לו 3 הבנות. הבנה אחת זה, משה רבנו, כל מיני, שהתפילין מרובעות, תפילין, כל מיני הלכות, הלכה משה מסיני, זה תורה שבעל פה. הבנה שנייה, תקנות וגזרות שחז"ל קבעו, נר שבת, עירובין. הבנה השלישית זה אנחנו שמקבלים את התורה בהר סיני וחיים את התורה, זה גם תורה שבעל פה. הספר שמגיע אלינו תורה שבכתב, הניסים שעושה איתנו תורה שבכתב. אבל המטרה היא שאנחנו נהיה אלוקים, שאנחנו שם הווה יתגלה בנו, שאנחנו נהיה בעצמנו בלימוד התורה וקיום מצוות, נבנה את העולם בעצמנו, שם הוויה יתגלה בנו. זה מה שקרה בחנוכה. בחנוכה המלחמות עשו בודדים מעטים נגד רבים. כי שם השם הוויה יתגלה, שם השם הופיע עליהם. שנזכה להיות קדושים וטהורים, ואז לא צריך את המלחמות, נוכל לנצח את כל האויבים בקלות, וגם העולם יהיה יותר קדוש, יותר טהור, יותר נקי. שיזכה להשתוות לך בעזרת השם, לכל ישראל, שיהיה לרפואת הפצועים, השבת החטופים הביתה, ניצחון ישראל במלחמות, בעזרת השם. חג שמח.